שלום וברכה. ספר במדבר פותח בפרשת במדבר. כמובן, יש לברר מדוע יש הפסקה בין ספר ויקרא לספר במדבר. בכלל, כל ספרי התורה מחולקים זה מזה, ויש להבין על שום מה. אנחנו הסברנו כמה פעמים, ספרי התורה מחולקים משום שהם כל פעם מהווים מתן תורה חדש. כלומר, ישנם חמישה אופנים שבהם התורה ניתנת, וזאת אותה התורה כל פעם, אבל המקבל הוא שונה, ולכן התוכן שהמקבל מסוגל לקבל הוא תוכן שונה. למשל, ספר בראשית הוא ספר שבו הקדוש ברוך הוא בורא, אם כן הוא היוזם, לכן אופן הפעולה שלו זה בראשית. אבל אחרי שישנה בריאה, אופן הפעולה של הבורא זה על גבי העובדה שישנה כבר בריאה, אם כן צריך לתת עכשיו שמות, לתת מטרה לפעולה שכבר נעשתה. ספר ויקרא הוא ספר שבו הנברא הוא היוזם את המפגש עם הבורא, כלומר האלוהים קורא אל האדם לבוא אליו, ועל זה נאמר אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. זאת אומרת, הרצון לפנות אל האלוהים בא מצד הנברא. עכשיו, הצד השווה של כל החומשים, דיברנו בינתיים רק על שלושה מהם, אבל זה בעצם נכון לגבי כל חמשת החומשים. בכל חמשת החומשים יש צורה של דיבור. כן, שמות, השמות הם אבני היסוד של השפה. אם כן, זהו דיבור. ספר ויקרא, זאת פנייה אל האדם, אם כן, זו דיבור, ויקרא. כמו כן גם המילה בראשית, אמרו חכמים בגמרא, שגם בעשרה מאמרות שבהם נברא העולם, הראשון שבהם הוא בראשית. אם כן, בראשית הוא מאמר, אומר התלמוד. מאמר, אם כן, זהו דיבור. דיבור סתום, דיבור חתום, אבל דיבור בכל זאת. כמו כן גם, ספר אלה הדברים, בא לומר, אלה הדברים דווקא כך ולא אחרת. זאת אומרת, הסדר האמיתי של התורה, בתור משנה מדינית מסודרת לקראת הכניסה לארץ ישראל, זהו ספר דברים. או, אם כן, יכולנו להסתדר עם ספר בראשית, שמות ויקרא, דברים. מובן הנקודה הזאת בינתיים, מה זה דברים? כן, דברים, זהו הסדר האמיתי של התורה. כשאנחנו נלמד על ספר דברים, בעזרת השם, אנחנו גם נסביר מדוע זה כך. אבל עד שמגיעים אל הסדר המוחלט, הסדר האמיתי, נאמר, לא הייתי אומר מוחלט, אבל האמיתי, יש סדר אחר. סדר שאיננו לגמרי סדר. וכאן אנחנו דנים בשני מצבים של האדם באשר הוא אדם. ישנם מצבים של יציבות וישנם מצבים של משבר. או הייתי אומר יותר נכון, לא משבר, כי אם יציאה מן הנורמה. יש מצבים שהאדם איננו נמצא בסביבתו הטבעית. נגיד את זה במילים יותר פשוטות, כפי שהרב צבי יהודה היה אומר, ישנה תורה עבור הבית וישנה תורה עבור הדרך. המצב שבו האדם יוצא אל הדרך, זאת יציאה מתרבותו הבסיסית של האדם. האדם הוא חברתי בטבעו, הוא איש מדיני, יצור מדיני, וכאן הוא יוצא מחברתו המדינית, משותפותו בחברה, והוא מתבודד. זהו מה? מה? בדרך. כשהוא בדרך, כשאדם הולך בדרך, הוא יחידי, ולכן ישנה סכנה גדולה שהיחידיות הזאת לא תבטל את זהותו האנושית. לכן אמרו חכמים, צריך להיזהר כשהולכים בדרך להיות עם עוד מישהו, להיות עם לוויה. אין מה לדבר, שלא ללכת בלילה יחידי, כן? המהלך בדרך יחידי בלילה, זה חמור מאוד, מתחייב בנפשו. ולכן כשיוצאים אל הדרך, יש תפילת הדרך, תפילה מיוחדת למצב הזה של יציאה מן היציבות. כן? כל אדם מתחיל מבית. מבית, בית המקדש. ספר שמות ויקרא זה שני ספרים סטטיים ביותר, הכל קורה למרגלות הר סיני שמה, כן? ושם שורה שכינה בישראל. אין שום תזוזה של אוהל מועד. אוהל מועד נשאר למרגלות הר סיני לכל אורך ספר שמות ויקרא. זה מין בירת ישראל במדבר. במדבר. נכון, אבל עוד לא הפנימו, עוד לא עברו את החוויה של התזוזה ביחס למצב הזה. נולדו ונשארו במקום. כשם שבית החולים הוא גם כן ביתו הראשון של הוולד. כל הזמן שהוא לא יצא מבית החולים, הוא עוד לא יודע מה זה דרך. למרות שבאופיו בית חולים הוא דרך. כמו כן המדבר באופיו הוא דרך. בספר במדבר יש, ספר במדבר במקורו נקרא בשם וידבר, כן? נקרא חומש וידבר במקור. כי המילה הראשונה בו זה וידבר. זה עוד דיבור אלוהי המתייחס למצבי המדבר, מצב של יציאה מן הנורמה. כי יכולנו לחשוב שלא ניתנה התורה אלא למצב של נורמליות. אי אפשר לחשוב את זה. אבל מה יהיה בשעה שאדם יוצא מן הנורמה, שמה אין כבר אצלו תורה. על האדרבה, יש תורה, אבל תורה מיוחדת עבור מצבי המדבר. המדבר זה המקום שבו מדברים, שבו הדיבור מתגלה. למשל, ישנה דת שלמה שנולדה במדבר ולא הצליחה לצאת ממנו, עד האסלאם הכוונה, שאצלם הדיבור הוא מרכז כל החיים. זה המקום שבו האדם מסוגל לשמוע את דבר השם, ובמקרה התורה ניתנה שם. זה מקום שבו אפשר להדביר את האדם כצון. לכן מי שחי במדבר מרגיש את כל יכולתו של הבורא, ואיננו כל כך מאמין בבחירה החופשית של האדם, כפי שמתנו גם באסלאם, שהם אינם מאמינים בבחירתו החופשית של האדם. בעצם האסלאם מתאר את מצבו של עם ישראל במדבר. במדבר לא הייתה לנו בחירה חופשית, כי כל פעם שעשינו את הטעות הקטנה ביותר, מיד הייתה תגובה חריפה, כן? אש השם בערה בם וכו'. אלא היינו במצב של חוסר עצמאות לחלוטין. ולכן זה המקום שבו הקדוש ברוך הוא מדבר. זה דיבור קשה, אמירה זה רק, כן? טוב. אם כך, ספר במדבר מתאר את העובדה שישנה תורה עבור המדבר. אבל כאן צריכה להיות זהירות יתרה. כי אם יש תורה עבור מצבי מדבר, עבור מצבי דרך, אז יכולה להיות התפתות לדרך. אפשר להפוך את תורת המדבר להתורה בהידיעה, לאידיאל של התורה, אידיאליזציה של המדבר, של מצבי שוליים. ולכן תורת המדבר חייבת לכלול בקרבה גם, מלבד ההגנות המיוחדות שאדם זקוק להן במדבר, גם את הכלים להיגמל מן המדבר. גם זה נמצא בספר שלנו. הפרשיות האחרונות של ספר במדבר עניינן ללמד אותנו כיצד נגמלים מן החוויה של תורה מדברית. למה אני מתכוון? הרבה פעמים אנחנו יכולים לשמוע מין דיבורים כאלה: התורה בגלות זה היה הרבה יותר טוב, לא היינו צריכים להתעסק בכל הדברים האלה המיותרים, כגון עבודת האדמה ומלחמות וכלכלה. הגויים היו עושים את כל זה בשבילנו, יכולנו לשבת בשלווה ולעסוק בתורה. ויש להם כנטייה להפוך מצב כזה, שהוא בעצם מצב לא נורמלי, הוא מצב של הכנה לכניסה לארץ, להפוך את ההכנה הזאת לתכלית. לכן יש פה שמירה בתוך ספר במדבר ללמדנו כיצד יוצאים מן המדבר. ברור? טוב. כן. ההליכה במדבר, תורת המדבר באה ללמד אותנו שישנה תורה למצבים של אנומליה. עכשיו למה? משום שיש צורך במצבי מדבר בהיסטוריה. מה הצורך של זה? הצורך הוא על מנת שנדע, על מנת ליצור בהכרה שלנו את הידיעה שאנחנו לא מושרשים באופן מוחלט בעולם הזה. כלומר, העולם, מה שדברנו על שמיטה, כן? יש מצב, עכשיו, יש עוד תפקיד נוסף למדבר, והוא תפקיד מאוד חשוב.
עם השמיטה הדברנו שזה, אם אנחנו לא שותנים את השמיטה.
כלומר, אם אנחנו לא מסוגלים לגלות כשאנחנו בירתנו, אז גולי. כדי ללמוד את זה בחוץ. אבל יש תפקיד נוסף למדבר, והוא תפקיד חשוב שאני רוצה לדבר עליו עכשיו, והוא לעשות טיפולים. כשם שלמשל גוף האדם הוא מין מכונה מורכבת מאוד, וכאשר באים לטפל בחלק אחד של גוף האדם, אנחנו לא יכולים לטפל בו בנפרד מכל שאר החלקים, אלא אם כן אנחנו נרדים הרדמה מקומית או כללית את גוף האדם, על מנת שנוכל לטפל באופן ספציפי באחד מאיבריו. כשאנחנו מרדימים אותו הרדמה כללית, אפשר לטפל בכל איבריו באופן נפרד כמעט משאר האיברים. כמו כן המדבר, כמו כן עם ישראל. עם ישראל הוא מין גוף אחד גדול שמורכב מהרבה הרבה אלמנטים. יש בו כהונה, יש בו מלכות, יש בו תורה, יש בו תלמידי חכמים, יש בו עמי ארצות, יש בו עשירים ויש בו עניים, ויש בו אנשי רוח ואנשי מעשה. כל זה זה עם ישראל. כל אלה באים בשם ערכים שונים, באים להוציא אל הפועל ערך אחר בחברה. וישנה, ואי אפשר לטפל בכל, כשיש מחלות בכל אחד מן החלקים האלה, אי אפשר לטפל באופן נפרד. מה שאין כן המדבר, המדבר מפרק את עם ישראל לחתיכות. כלומר, מאפשר מצב של טיפול בנפרד בבעיות של הפרט, טיפול בנפרד בבעיות של הכלל, בבעיות בתורה, בבעיות של ארץ ישראל, בבעיות של כלכלה. כל הבעיות ניתנות לטיפול נפרד משאר החלקים. מובן? בגלל שבמדבר יש פירוק של הסולידריות הלאומית. כל אחד חי לבדו. לכן אנחנו רואים בפרשיות של ספר במדבר בלגן אדיר. כל אחד פותח את הפה שם. כן? אומנם כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, אבל כולם פותחים את פיהם.
גם החמור.
מה?
גם החמור
פותח את הפה. נכון. מה שאנחנו פוגשים שם זה משהו מאוד מעניין. כן? כל מיני מושגים שאמורים להיות ברורים ומוגדרים היטב בספרים שמות ויקרא, פתאום מתבררים כלא מבוררים בספר במדבר, וישנן פרשיות מיוחדות לכל נושא ונושא כדי לברר אותו. זאת אומרת שכל זמן שאדם לא נכשל בהבנת יסוד בחיים, הוא לא יכול לעמוד עליו. כפי שאמרו חכמים, אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם. כן.
יש את כל הסדר הזה של התנועים, הדגלים והמחנות, ואיפה
המשנה? כן, זה מעניין מה שאתה אומר. כל הדגלים האלה והסדר של ההליכה במדבר זה כדי, למה צריך כל כך הרבה סדר? כשיושבים בארץ ישראל לא צריך כל כך הרבה סדר, כי הסדר הוא מאוחד עם החיים. דווקא כשהולכים יש השתדלות לשמור על הסדר, נכון? וגם כששומרים על הסדר יש הבדל בין אופן החנייה לבין אופן ההליכה. באופן ההליכה, אז אלה הולכים, חז"ל אומרים, זו השיטה המרכזית, שאלו הולכים כקורה במדבר, ואוהל מועד מפורק. הקהתים לוקחים חלקים אלה, הגרשונים לוקחים חלקים אלה, בני מררי לוקחים משהו אחר, הכל מבולגן שם. כלומר, זה בלגן מסודר. משתדלים לשמור על איזושהי אחדות מקיפה, בגלל שעומדים להיפגש עם מצבים של פירוק. ותדבר מרים ואהרון במשה, וקורח מתחיל לדבר, כל אחד מדבר שם, כי כל אחד יש לו בעיה המיוחדת לאופי המיוחד לו. לא, כן.
אני לא יודעתי למה באמת יש בלגן במדבר.
איזה בעיות יש בשמות ויקרא? רק העגל ובני אהרון ואהרון ונדב ואביהו, נכון? מה? המקלל, יש כתוב שם ויהיו בני ישראל במדבר, ככה כתוב שם. לא, זה על המקושש, אתה שודק. אבל שם זה גם כן, למה המקלל מופיע? בגלל שאין לו מקום איפה לחנות. הוא משבט דן שם, והוא בן איש מצרי. חז"ל אומרים, הוא רצה לתקוע את אהולו בין בני דן ולא נתנו לו. זאת אומרת, היציאה אל המדבר גורמת לו לקלל. נכון, אבל הבעיות בארץ ישראל הן בעיות מסוג הפוך משל המדבר. כלומר, בארץ ישראל הבעיות הן מסוג חטא העגל וחטא נדב ואביו. ברור? למה? הסברנו כבר שיש שני סוגי חטאים בתורה, חטאים של איחור וחטאים של הקדמה. חטאי ההקדמה שייכים דווקא למקום הקבוע, חטאי האיחור שייכים לדרך. ברור? לעשות את העגל זה להקדים, נדב ואביהו זה להקדים, אשר לא ציווה השם. מה? אחן.
כן,
זה בדיוק חטא העגל, אחן. הוא רצה לקחת מן השלל לפני שיהיה הזמן לקחת שלל. נכון? זה בדיוק זה. זאת אומרת, יש פה שני סוגי חטאים, לא? אבל החטאים המיוחדים לספר שמות ויקרא, זה חטאים שהטיפול בהם הרבה יותר קל. כל הנתונים קיימים שם. אנחנו גם נראה שזה לא לגמרי פשוט, גם בחטא העגל יש אלמנט של ספר במדבר שנכנס שם, זה הפעולה של בני לוי, אנחנו מיד נגיע לזה. על כל פנים, בספר במדבר, סדר הפרשיות הוא סדר מיוחד של טיפול בבעיות. כפי שאמרתם נכון, חייב להיות שמירת מסגרת כוללת, כדי שהפירוק לא יהיה מוחלט. איך שומרים על המסגרת? פשוט. הדבר שנותן תחושה של סדר דווקא במקום שבו יש אי סדר, זה המספר. ולכן, הדאגה הראשונה בתחילת ההליכה במדבר זה לספור, לדעת כמה יש. ואת זה עושים פעמיים. פעם בתחילת הספר ופעם בסיום הספר. אומר רש"י בפרשת פנחס, מדוע מונים את בני ישראל בפרשת פנחס? כרואה שבאו זאבים ואכלו מן הצאן. אז כשהוא הצליח לגרש את הזאבים, הוא סופר כמה מן הצאן נשאר בידו. כן? כלומר, זה הסיום, זה החזרה אל הנורמה. כן? זה פרשת פנחס בעצם היא הסיום של המדבר. פרשיות מטות ומסעה, הגמילה מן המדבר. באמצע, בין הסדר של פרשת במדבר לבין הסדר של פרשת פנחס, יש כל האי סדר של כל הפרשיות. אבל גם באי סדר של כל פרשיות במדבר יש סדר פנימי, והוא שאנחנו מטפלים תחילה בבעיות פנימיות, ואחר כך במעגלים הולכים ומתרחבים, במעגלים קונצנטריים, אל בעיות יותר כלליות. למה הכוונה? ישנן בעיות של הפרט. זה הבעיות היותר פשוטות, אבל הן אלה שצריכות טיפול תחילה במדבר. למרות שבכל התורה כולה קדושת הכלל קודמת קדושת הפרט, ברגע שמדברים במצבי משבר אז עושים את ההפך, מתחילים מן הפרט וממשיכים בכלל. לכן פרשת נשוא כל כולה מוקדשת, על כל פנים חלק ממנה מוקדש לבעיות של הפרט, צרוע, זב, תמי לנפש. וכן נזיר, סוטה, כל מיני בעיות של תיקון, של חסרונות של היחיד. רק לקראת סוף פרשת נשוא אנחנו עוברים לטיפול ביחידה קצת יותר גדולה, וזה השבט, קורבנות הניסים בסוף פרשת נשוא. אחרי שנפתרה בעיית השבטיות, וזה אנחנו נלמד פרשת נשוא, אז אנחנו עוברים לבעיות של כלל ישראל, בעיות שלא, עניינים שאינם מבוררים. כידוע, מהם מרכיבי היסוד של הזהות הישראלית? עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל. עכשיו, תורת ישראל איננה מבוררת כראוי עד פרשת בעלותך. פרשת בעלותך פרשה מורכבת ביותר, שדנה בכל ההיבטים של התורה, כשהשיא של המשבר זה בחוסר בירור מעלת נבואת משה. ותדבר מרים באחותו ואהרון במשה. כן, זאת אומרת שלא היה בירור מספיק של ההבדל בין תורת משה לתורת הנביאים, וזה התברר בפרשת בעלותך. אחר כך התבררה מעלתה של ארץ ישראל בפרשת שלח, ואחר כך מעלת עם ישראל, כלומר ההבחנה בין כהנים, לוויים וישראלים, בפרשת קורח. רק אחרי שנעשה הבירור בתוך האומה פנימה, ישנו מפגש עם אומות העולם. זאת אומרת, מעגל יותר רחב. וזה גם נעשה בשני שלבים. השלב של ההתנגשות הפוליטית תחילה בפרשת חוקת, ורק אחר כך ההתנגשות הרוחנית בפרשת בלק. מתוך כך אפשר לחזור אל הסדר בפרשיות פנחס, מטות מסעי. כן? מה? זה כשנלמד חוקת נלמד. בסדר? אבל לא, הייתי אומר, דמה, אני אקרא בקצרה. פרשת חוקת זה המפגש עם אומות העולם. כיוון שהמפגש הוא ראשית כל מפגש פוליטי, כלומר מלחמה, שאלת תומת מת מופיעה שם. כן? לכן תומת מת שם, חרב הרי כחלל, זה נלמד שם, בחלל חרב או במת. כן? חלל חרב לפני המת. כן? בגלל זה זה מוזכר שם. כן? באמת במלחמת מדיין, לראשונה רואים יישום למעשה של הלכות פרה אדומה. כן? עם הזיה וכו'. כל נוגע בחלל וכו'. טוב, אם כך, כן? סם, מה? חוקת ובלט, זאת ההתנגש... זה המעגל השלישי, אחרי הפרט והכלל, זה עם הכלל האנושות, הכלל אנושי, כן? זאת אומרת, ההתנגשות עם אומות העולם. בפרשת חוקת, זאת ההתנגשות במישור היותר פשוט, ההתנגשות הפוליטית. כן, יש לנו מלחמות בפרשת חוקת. מתוך כך, ויער, בלק בן ציפור, את כל אשר עשה ישראל האמורי. אז הוא אומר, אם כן, יש פה גם ממד רוחני שצריך להילחם יהוד. בסדר? זה פרשת בלק. כן, פרשת פנחס זה שיבה אל הנורמה. כן, זה התיקון של המדבר, זה הבן זוג של פרשת במדבר במידה מסוימת. בסדר? אבל אם שמתם לב, העיקרון של הזוגיות שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, כאן נשבר. פרשיות נסו, בעלותך, שלח כוח, אינן מסודרים לפי זוג וחוקת. חוקת בלק, כן, אבל כל השאר אינו מסודר לפי זוגיות. כן. עכשיו, זה אם כן התפקיד של המספר. אם נשים לב, במספר יש אמנם רגיעה, ישנה שלווה. אנחנו סופרים, יודעים בדיוק מה יש. אבל כאן יש שוב איזשהו מכשול. כשאתה נותן מספר של בני אדם, בעצם מה אמרת? אמרת דבר מופשט. למשל, כמה בני ישראל הם? תשובה, 600,000 ו-3,550. תודה רבה, אבל שמת לב שאיציק מת, נכון, אבל יעקב נולד אחר כך. כן? נהיה במצרים פתאום. אז כך שזה לא משנה, זה מתחלף. זאת אומרת, אין משמעות ליחיד במספר הכללי. כן, במספר הכללי אנחנו פוגשים רק משהו אימפרסונלי, כן? שאיננו מתאחד עם החיים. אז יש אולי אופן אחר לספור. במקום לתת מספר, אנחנו נגיד במקום לתת מספר, אנחנו פשוט נגיד את השמות. במקום להגיד 600,000 ו-3,550, אנחנו נגיד רשימת השמות. איציק ודודו ובבר וז'וז'ו וכו'. כן, אנחנו נגיד כל השמות, ואז אנחנו נדע מי הם בני ישראל. יש רק בעיה אחת, שאם אנחנו מונים רק את השמות, אז אין משמעות לכלל. זה נותן פתח להתפרקות של הזהות החברתית, של קדושת הכלל. אז מה הפתרון? אז בואו נראה מה שכתוב. כן, בפסוק ב', שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות. גם מספר, גם שמות. זאת אומרת, קדושה הכללית אינה מבטלת את ערכו של הפרט, וקדושת הפרט אינה מבטלת את ערכו של הכלל. להפוקה משני הכתבים האידיאולוגיים שמצויים היום מאומות העולם. פעם דיברו על קולקטיביזם, כן? עד לפני 5 שנים בערך, כן? דיברו על זה. כן? זאת אומרת שהעיקר זה הכלל, מה אכפת לנו מן היחיד. כן? גם במשטרים טוטליטריים היום זה קיים. העיקר זה הכלל. האדם הוא חייל, איננו דבר אחר. זה נכון, במלחמה הפרט בטל. כן? הרמב״ם פוסק להלכה, כשאדם יוצא למלחמה אסור לו לחשוב על אשתו ועל בניו. כן? הוא כל כולו נתון לכלל. עד כדי כך שההלכה אומרת, כל היוצא למלחמת בית דוד, גט כריתות, הוא נותן לאשתו. אבל זה בזמן המלחמה, החיים אינם מורכבים רק ממלחמה. כן? ושבתם מי לשל אחוזתו, זאת אומרת יש ערך לחיי הפרט. אבל במשטרים הטוטליטריים, כל החיים כולם הם שיעבוד לזהות הכללית, והפרט בטל לעומת הכלל. לעומת זה, ישנה היום תפיסה אינדיבידואליסטית, שהקצה שלה זה אנרכיזם, אבל זה היום נמצא בכל המשטרים הליברליים, העיקר הוא היחיד. כן? בסופו של דבר, יש פה חינוך של האדם לאגואיזם, לביטול הערך של הזולת, ובסופו של דבר השחתה מוסרית. כן? לכן, באה התורה אמרה, כלל שהוא צריך לפרט, הוא פרט שהוא צריך לכלל. במספר שמות, כל זכר לגולגל אותם. כן, עכשיו תראו, לכל ספר וספר, עד כאן זה ברור? עכשיו, לכל ספר וספר ישנה דמות אנושית המייחדת את הספר עצמו. למשל, מהו שמו המקביל של ספר ויקרא? תורת כהנים, נכון? אם כן, הדמות שמרגישה בבית בספר ויקרא זה הכהן. למשל, קידוש הכהנים, כדי להכניס אותם לעבודה באוהל מועד, זה מתואר דווקא בספר ויקרא. אבל תחפשו כמה שתרצו בספר ויקרא איפה התקדשו הלוויים להיכנס לעבודת המקדש, לא תמצאו. כן? הלוויים, טהרת הלוויים מופיעה בפרשת בהעלותך. זאת אומרת, הלוי הוא האיש של ספר במדבר. זוהי הדמות האידיאלית של הספר הזה. כן, למה הכוונה? שבט לוי הוא בדיוק ספר המדבר, הוא דווקא שבט המדבר. כן? מה עושה לוי בחיים שלו? כהן הוא לא. לא שייך לאריסטוקרטיה. ישראל הוא לא. אין לו חלק ונחלה. אז מה הוא? לופטמנש, זאת אומרת, הוא איש אוויר. הוא בסנדוויץ' באמצע. זה כל עניינו אגב, הוא לוי, הוא מתלווה. אין לו מעצמו אחיזה, אין לו שורשים. זאת הדמות המחנכת המרכזית של ספר המדבר. ולכן לא במקרה, דווקא בהזדמנות הזאת, רצה קורח לתפוס את השלטון במדבר. קורח משבט לוי, לעומת הכהונה, רצה לבטל את ערכה של הכהונה בהקשר הזה. זאת אומרת, יש דמויות כאלה שהן חיות חיים אמצעיים. איך אומרת התורה פרשת כי תצא, פרשת שופטים, ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה איתך. עכשיו, כמובן האישיות הזה של שבט לוי היא אישיות חשובה, כי הוא היחיד שיכול להיות נושא התורה בתוך עולם משתנה. כי כל מי שיש לו שורשים עבים בעולם הזה איננו מבין תורה מהי, משום שהתורה איננה מן העולם הזה. כפי שהמהר"ל חוזר בהרבה מאוד מקומות בספריו, התורה איננה טבעית, היא מן העליונים. לכן אמרו, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו בהעולה של תורה, שנאמר, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אתה רוצה תורה? צריך למות. זה לא שייך העולם הזה. ברור?
זה
לעשייה? מה?
רק לעשייה או גם...
זאת אומרת,
רק ללימוד או גם לעשייה?
רק ללימוד. עשייה עד רבה. איך אתה יכול לעשות אם אתה מת? אבל ללמוד, בשביל ללמוד צריך למות. זאת אומרת, מה זאת אומרת למות? לוותר על חיי העולם הזה. מי שמשחיר פניו על דברי תורה וכדומה, כן, כל הביטויים האלה שתלמידי חכמים הם מתאכזרים אפילו על משפחתם והם אינם מפרנסים וכו', כן, כי הם באהבתה תשגה תמיד. כן, כמובן זה נאמר רק בגיל מסוים, כן? יש לנו כלל במסכת תמיד, כתוב שמה, מה יעשה האדם ויחיה, ומה אמרו על זה? ימות. אז מיד שאלו, ומה יעשה האדם וימות? יחיה. כך כתוב בגמר. זאת אומרת, אתה רוצה להגיע למצב של חיים באמת, אתה צריך להמית את חיי העולם הזה. אבל כדי להגיע להמתת חיי העולם הזה, צריך קודם כל שיהיו חיי העולם הזה. כן? יבוא אדם ויאמר, אין לי אלא תורה, לא אכפת לי משום דבר. תיזהר, צריך קודם כל שיהיה לך מה להמית לפני שאתה ממית. טוב, אז אם כן, הלוי הוא הדמות המרכזית, כפי שאמרנו. לכן יש גם במניין של בני ישראל בפרשת במדבר יש התייחסות מיוחדת אל שבט לוי במניין. הם נספרים בפני עצמם בתור אריסטוקרטיה מיוחדת של האומה. הרי למשל אנחנו רגילים שבפדיון בכור, כשאנחנו פודים בכור, אצל מי פודים אותו? אצל הכהן. בספר במדבר פודים אותו אצל הלוי. נכון או לא? זה כתוב. הנה, תקט לי. איפה זה? רגע, מה? פרק ג' פסוק, מה? מן ב' י' ב' אתה אומר, נבדוק. לא, זה לא מה שאני מתכוון. כן, נכון, גם, ואני, הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל, תחת כל בכור. פטר רחם מבני ישראל, והיו לי הלוויים. מה? כן, אבל הוא לוקח את הלוויים תחת כל בכור. זאת אומרת, מי נפדה במי? הבכור בלוי, ולא בכהן. ברור? לא, יש אפשר, אתה צודק, אבל הכהן הוא הפוך מהלוי. מה זה כהן? כהן זה לוי שהפך לכהן. הלוי דווקא כל עניינו מידת הדין, ואילו הכהן כל כולו מידת החסד. כשלוי הופך לכהן, אז זה כהן. או? לפעמים נקראים בתורה כהנים הלוויים, שאין להם שום אחיזה בעולם הזה, הם לא עושים חשבון לאף אחד. צריך להרוג בשביל הקדוש ברוך הוא על המקום, כן? מי לשם אליי ויאספו אליו כל בני לוי, כן? ככה נאמר בחטא העגל. זאת אומרת, כשצריכים אותם לפעולות אלימות נקודתיות, זה מצוין, כן? וללוי אמר תומך ואורך לאיש חסידך וכו', האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע, כי שברו אמרתך ובריתך ימצור. זאת אומרת, זה פנאטים דתיים. עכשיו, קבוצה כזאת באומה היא מסוכנת ביותר, היא יכולה להחריב את העולם. אבל לפעמים צריכים אותם, במיוחד שהם נושאי התורה. אז מה נעשה? אז יעקב אבינו אמר פתרון פשוט מאוד, שמים מפוזרים. אם הם מפוזרים, מאוחדים בתוך ההתיישבות, אז הם הפכים להיות ברכה. כן? איך אמר יעקב אבינו? בסודם, כשהם ביחד, שון, להסתודד, אל תבוא נפשי. בקהלם, אל יחד כבודי. אבל יש פתרון. אחלכם ביעקב, אפיתם בישראל. אז הם הופכים להיות לברכה. אבל תראו לעצמכם עיר שכולה לוויים. נחלה, כולה לוויים. מסוכן מאוד, אסור דבר כזה. נכון? ולכן גם פרנסתם של הלוויים תלויה בשאר בני ישראל, כדי שיפתחו יחס של תלות אל בני ישראל, ואז לא יהרגו אותה. ואז גם בני ישראל לומדים להיפגש עם הלוויה, ואז זה מרומם אותם. זה הפתרון כאן של הבעיה הזאת. אבל במדבר דווקא שבט לוי יש לו מה לעשות. אבל עכשיו, מה זה הכהן? הכהן זה אהרון הכהן, הוא הראש לכל הכהנים. הלא אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידבר הוא, הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. מה קרה לאהרון? אהרון היה הבכור הראשון בהיסטוריה ששמח על זה שאחיו הקטן תופס את מקומו. אז הוא הפך מאיש של מידת הדין לאיש של מידת החסד. אז הוא הכהן בעל. אז זה אישיות שונה לגמרי. הכהן לספר ויקרא, הלוי לספר במדבר, ולספר דברים מי? ישראל, נכון? נכון? אלה הדברים אשר דיבר משה את בני ישראל. ושמות? משה ואהרון. כן, מה אתה אומר?
אם כולה תופס מיד חסד, מלכות, איזה
מיד? מלכות זה דין מעורב ברחמים. כן, זה, טוב, יש הרבה לדבר על כל מרכיב של החברה הישראלית, מהו? אבל לוי לבדו המבודד מידת הדין בלבד, לכן סכנה גדולה. כן, עכשיו, מכיוון שהלוי הוא דמות מתלווה, הוא גם יכול להיות האישיות המגבשת את חלקי האומה, דווקא כיוון שאיננו יחידה עצמאית כל כך, מצד עצמו אין לו שורשים, אין לו אחיזה, אז הוא גם ראוי להיות מפוזר באומה, הוא גם זה שיכול לחבר את חלקי האומה ביניהם. ולכן גם תחילת המניין של ספר במדבר זה דווקא בחודש שהוא מצד עצמו לא ראשון ולא שלישי. תסתכלו, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד. מתי? באחד לחודש השני, בחודש יער, בשנה השנית לתסמר את מצרים למור. עכשיו אולי תגידו, בגלל שאין לספר במדבר מה לספר על החודש הראשון, נכון? זה לא נכון. בפרשת בעלותך, כשהתורה מדברת על פסח שני, היא מדברת וידבר השם אל משה בחודש הראשון בשנה השני. אם כן, יכלו לעשות את סדר הכתובים באופן אחר. כוונת התורה הייתה כאן להקדים את החודש השני לחודש הראשון, להסביר לנו שזה תורת החודש השני. בסדר? אגב, ספר בראשית, מי הדמות? האבות. כן, האבות, אחרי כך משה ואהרון, אחרי זה כהן, לוי, ישראל.
המשמעות של החודש השני?
זה החודש שהוא לא ראשון ולא שלישי. מה עושים בחודש יער? לא, זה חשוב מאוד. חודש הראשון הוא ראשון, זה המעלה שלו. הוא ראשון לכל חודשי השנה. חודש השלישי בו מקבלים את התורה. מה עושים בחודש השני? מחכים. הם נמצאים בדרך. אשר קרחה בדרך. זה הזמן של הפגישה האפשרית עם המלך. זה הזמן של המלחמה. ספירת העומר. ולכן בחודש השני ישנה אפשרות להצליח, ישנה אפשרות להיכשל. יש שמחה מפני שאנחנו מתקרבים אל החודש השלישי. לכן כל ימי ספירת העומר הם ימי שמחה. אבל אם נכשלים, אז זה הופך להיות ימי אבלות, כמו שקרה בימי בר כוכבא. כן? אבל אפשר שוב לבטל את האבלות הזאת ולהגיע ליום העצמאות ביום ירושלים. אם כן, אלה הם האפשרויות השונות. כן? ימי גאולה דווקא ביום הזה. כלומר, ימי גאולה שבאים מכוח ישראל, לפעמים לג בעומר, לפעמים פסח שני, לפעמים יום ירושלים, לפעמים יום העצמאות. יש על זה, דיברנו על זה כמה פעמים באריכות. כאן אני רק מזכיר את זה בדרך אגב, כן? אבל זהו, איך אומר רבי אברהם חמאוי, זהו זמן הצלחת ישראל, כי זה זמן הגדילה. אבל בגדילה יש גם סכנה. כן? לא. אפשר
להגיד שחודש הוא חודש משני כמו לביש
ולביש. נכון, זה חודש משני, חוץ מחודש יער שבו יצאו ממצרים, שבו הגמרא אומרת, יער של אותה שנה מלא היה. זאת אומרת, נרמז בתחילת ההיסטוריה שלנו שלחודש יער יכול להיות לפעמים תפקיד של חודש ניסן. כן, כפי שראינו גם בדורנו. כן. עכשיו, כמובן, זה מסביר עכשיו מדוע בסדר המחנות שבט לוי הוא זה שמהלך באמצע המחנה, כי הוא הבוס, עליו שורה שכינה. נכון? עכשיו, מה קורה בארץ ישראל? באיזה מקום שורה שכינה? בירושלים, או בנוב, או בגבעון, או בשילו. נכון? ארבע מקומות שרתה שכינה, שילו, נוב, גבעון, ירושלים. כולם בנחלת בנימין. לא שרתה שכינה, אלא בחלקו של בנימין, שנאמר, עובד כתפיו שכן. עכשיו, מה מיוחד בשבט בנימין? הוא כנראה שבט לוי של ארץ ישראל. אם תשימו לב, איזה מחנות יש מסביב לשבט לוי? ממזרח, מחנה יהודה, ממערב, מחנה דן, מצפון, מחנה אפרים, ומדרום, מחנה ראובן, נכון? זאת אומרת, כל שלשה של שבטים קרויה על שם שבט מרכזי שם, או דן, או ראובן, או אפרים, או יהודה. עכשיו, שבט בנימין בארץ ישראל, איך הוא מוקף? מה השבטים המקיפים אותו? יהודה מדרום, ראובן ממזרח, אפרים מצפון, דן ממערב. זאת אומרת, שבט בנימין תופס את מקומו של שבט לוי בארץ ישראל. למה? למה דווקא הוא? הוא צבר, היחיד, כן? זאת אומרת, היחיד מבין השבטים שנולד בארץ ישראל הוא בנימין. אם כן, הוא היותר מתאים להיות זה ששכינה תשרה בו בארץ. וחוץ לארץ, דווקא שבט לוי, שאין לו ממשות עצמית משלו, הוא זה שראוי להיות, להיות זה ששורה שכינה בו. הובן?
אבל דווקא לוי קנה את התכונות שלו מעצמו, ובנימין קיבל
עצמו
שלו
מכוח הארץ. איפה ראית שלוי קנה מעצמו? כן, אבל מי אמר שזה לא תכונה שמולדת אצלו? הרי אנחנו רואים כבר בראשית, בספר בראשית, הוא זה שהולך להרוג בשכם, ולא עוד, אלא שכבר כשהוא נולד הוא קרוי על שם הלוויה. כן? הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה בנים ותקרא את שמו לוי. כלומר, אמו כבר ראתה ברוח הקודש מהו האופי של הבן הזה שנולד. לא? אז זה גם יכול להיות תכונה מולדת. יחד עם זאת, יש הנהגה מיוחדת לשבט יהודה בתור המגמה של המדבר. כשהדגלים הולכים, דגל מחנה יהודה הולך תחילה. מדוע? מלכות, ואז מה? כי הוא, ההליכה במדבר זה כדי לצאת מן המדבר, זה לכיוון ארץ ישראל. אם כן, שבט יהודה שלו המלכות הוא המוביל. בסדר? עכשיו, מה? אין לו כוח פוליטי לבנימין. הוא טבעי לארץ, אבל חשיבה פוליטית זה של יהודה. לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. ואי אפשר לייחס בארץ בלי אחיזה, בלי חשיבה פוליטית. לכן בנימין מתלווה אל יהודה. לממלכת יהודה היה בנימין. טוב, עכשיו, בואו נמשיך. בתוך הפרשה אנחנו רואים שכאשר באים למנות את שבט לוי, יש חלוקה מיוחדת של שבט לוי. הם מחלקים את המסעות, אחר כך מונים את מחלקים את שבט לוי לשלושה חלקים: גרשון, קהת ומררי. עכשיו, קהת הוא הנמנה תחילה. מי הבכור בשבט לוי? גרשון, קהת ומררי.
גרשון.
ודווקא מונים את שבט קהת, את משפחת קהת תחילה. למה? מה? לא הבנתי. משפחה של משה. בסדר. אז מה? למה משפחת משה? למה משה יצא מקהת ולא מגרשון? אם כבר. לפי מה שאמרנו, זה מובן מאליו. הלוי ביותר שבלוי זה קהת, כיוון שהוא אמצעי. לא? הוא לא בכור ולא אחרון. אז הוא באמצע. אז זה קהת. פשוט ביותר. הוא מקבל מעמד של בכורה במדבר. בארץ ישראל אין שום מעלה מיוחדת דווקא לקהתים על פני הגרשוניים, כן? במדבר, כן, כיוון שהוא אמצעי. אז הוא שבט לוי שבשבט לוי. ואז זה מובן מה קורה כאן בפרשה, שאומרם למה פקוד את שבט לוי, ופתאום באמצע המניין מפסיקים את שבט לוי, את המניין, כן? כתוב תחילת פרשת נשוא פרק ד', וידבר השם אל משה לאמור, נשוא את ראש בני גרשון גם הם. כלומר, כאילו מפרידים בפרשיות את שבט קהת מגרשון ומררי, לתת מעמד מיוחד לאנשים האלה דווקא. עכשיו, בסוף הפרשה ישנה מצווה מיוחדת ששייכת דווקא לספר המדבר, וזה כיסוי הכלים. כיסוי הכלים דווקא במדבר, וזאת על מנת למנוע סכנה מבני קהת. כן, תסתכלו בפרשת במדבר, פרק ד' פסוק י"ז. כן? וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, אל תחריטו את שבט משפחות הקהתים מתוך הלוויים, וזאת עשו להם וחיו ולא ימותו בגשתם אל קודש הקודשים. אהרון ובניו יבואו ושמו אותם איש איש על עבודתו ואל מסעו, ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. כלומר, הכיסוי בא כדי שלא ייגעו בכלי הקודש. אבל בזמן הלבשת כלי הקודש, אז ייתכן שהלווים ייגעו בכלי הקודש, ואז הם ימותו. לכן צריך שזה פיקוח של הכהונה על הכיסוי הזה. כן? זה התחלת הסכנה של שבט לוי שמופיע כאן. עכשיו, הדבר הזה מסביר עובדה מאוד מוזרה. כל השבטים נמנים בסביבות מספר ה-50,000. 50,000, 60,000, 40,000. כן? הממוצע 50,000. שבט לוי 22,000. שבט הקטן שבכולם. איך זה יכול להיות? כנראה שישנה איזה מין מחלה לוויית שמחסלת את הלוויים. כן? ולכן גם התורה אומרת, אל תחריטו את משפחות הקהתי מתוך בני ישראל. אנשים שורדקים מתוך הלוויים. אבל כנראה שללוויים בכלל, כל מי שקרוב יותר אל הקודש, יש לו התמעטות ביחס לעולם הזה. הוא ממועט מאוד. יש סכנה. ברור? אז כנראה ששבט לוי, מכיוון שהוא לא כל כך שייך לעולם הזה, הוא קטן יותר מכולם. מתוך זה אפשר גם ללמוד השלכה כללית. עם ישראל הוא הקטן שבכל העמים, משום שהוא קרוב יותר אל הקודש. מכאן כנראה שיש מנגנונים מיוחדים בתוך האומה הישראלית המעכבים גדילה. כל פעם שאנחנו עלולים להצליח במשהו, יש מנגנוני השמדה פנימיים בקרבנו. כן? זאת אומרת שכמו שאומר המהר"ל בנצח ישראל, האחיזה של עם ישראל בעולם הזה תמיד חלשה. כן? מפני קרבתנו אל הקודש. קל וחומר בשבט לוי. 22,000 מלבד. אגב, יש בגלל זה איזושהי בעיה מספרית. איך יכול להיות שב-600,000 ו-3,550 יש רק 22,000 בכורות? תעשו חשבון, יוצא שלכל 300 איש רק אחד היה בכור. אז 150, אתה יודע מה? כן? בעיה, לא? אז ניתנו על זה תירוצים שונים. כן? אבל אני כעת לא זוכר מה הפתרונות שניתנו. יש כאלה, טוב, אפשר להגיד שיש מחלת בכורות, כן? אבל יש אומרים שמנו רק בכור, בן בכור וכדומה. אני לא זוכר כעת כל הפתרונות. ניתנו על זה תשובות, אני כעת לא זוכר אותה. כן. נכון. כשיוצאים למלחמה סופרים. כן. כשנמצאים במצב של יציבות לא לספור. כשיוצאים למלחמה צריך לספור, והתפקדו. בכלל צריך להבין, כל המניין הזה, מה האופי של המניין הזה? למה מונים? למה מונים, נו? סתם ככה? תסתכל טוב טוב בתחילת הפרשה. כן? מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל. רוצים לדעת כמה חיילים יש כדי להילחם על ארץ ישראל, ברור? כלומר, כל המניין הזה הוא ראשית כל מניין בעל אופי פוליטי מלחמתי, בסדר? אז לפי זה כן, יש משמעות כזה, לכן יש מספרים אישיים וכדומה, אבל זה סוד צבאי, כן, מהו המספר של החיילים.
אבל
איך
לדעת מניין
יכול לתרום לערכות צבאית?
נו,
וגם אז אותו דבר. אותו דבר. אנחנו רואים בכל התנ"ך כולו שכל פעם שיצאו למלחמה התפקדו. כל פעם. כדי לדעת מה הכוחות שעומדים לרשותם.
כדי לדעת מה האבדות, כדי להילחם בכל מקרה.
גם כדי לדעת את האבדות, וגם כדי לדעת איך להילחם. זה גם נכון. כן. כן.
אנחנו יודעים שהייתה פרשת בסלח את המועלים, אנחנו יודעים שבאמת היה צריך להיות הרבה שם במדבר, אבל היה אפשר באותו מצב, היה צריך להיות אמור מכל מה שקורה. אם אנחנו אומרים
שהכל הכל לקראת מסע ארוך במדבר, מי התחלה? אמרנו שהספירה
הייתה
כדי לצאת סדר, עושה גם
כל התהליכים.
כן, אבל גם אז, גם כשזה לא היה אמור להיות 40 שנה, זה היה אמור להיות כמה חודשים, לא? כלומר, חוויית המדבר היא בעלת משמעות בכל מקרה. זה לא במקרה שעברנו דרך המדבר. כן, למשל, במחילתא ישנה שמחלוקת רבי יהושע ורבי אלעזר. למה הקדוש ברוך הוא סידר שנעבור דרך המדבר? כן, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר. אז רבי יהושע אומר, כדי לקבל את התורה בהר סיני. רבי אליעזר אומר, כדי שילמדו להילחם. זאת אומרת, כמה חודשים במדבר זה גם קורס טוב. כן, גם אם זה בלי 40 שנה. זה בונה את היכולת של האדם לעמוד בתנאים קשים. גם הרמב״ם במורה נבוכים אומר שכל הסיבה האמיתית של שהיית בני ישראל במדבר היא כדי שילמדו מלחמה, לא שום דבר אחר, כן? לא לקבל את התורה ולא כדי לראות ניסים, אלא כדי ללמוד מלחמה, כן? אתה קם בבוקר, נחש מסביב למות של האוהל, זה לא נחמד, נכון? אפשר להתגבר, אבל זה בכל זאת יש בעיה, כן? נחש שרף והקרב וצמאון אשר אין מים, זה עושה משהו, כן, הבן אדם. יש עוד נקודה שרציתי פה להעיר. כן.
למה התשובה לכל יצחק קבעת אומנות, אם אפשר להיות גם מוכנים וגם להיות בעולם הזה?
זה קשה מאוד. כל זמן שהעולם הזה לא יתקדש, קרבה אל הקודש מחסלת. נדב ואביהו יוכיחו. סכנה. כן? אז זה לא שהייתה פגיעה ישירה בלווים, אבל באופן טבעי הקרובים אל הקודש התמעטו, לא הולידו הרבה. אני יודע, הם מנותקים מן העולם הזה.
זה לא דבר בעם שלנו, שגם זה דוגמה...
כן, אנחנו העם הקטן ביותר על פני כדור הארץ. למרות שהיינו צריכים להיות עם בעל עוצמה אדירה, אימפריה ענקית.
כמה אנחנו קוראים על הקודש?
אנחנו קוראים מאוד על הקודש, אנחנו עם השם. אנחנו עד כדי כך לא מגיעים, אבל אנחנו עם שבכללותו קרוב אל הקודש. אנחנו עם שחי כל הזמן בקרבה כזאת. כן, ודאי שכן, רק במישור הכלל, לא במישור הפרט. כלומר, לא דווקא הפרט מרגיש את זה, אבל הכלל כן מרגיש את זה. מה? הרי כתוב מפורש בעמוס, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן נפקוד עליכם את כל עוונותיכם. כן. ייתכן גם, כן, כן, ייתכן. נכון. טוב, זהו. טוב, היום סיימנו יותר מוקדם.